ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני כמו כל שבוע, גם השבוע קצת מציץ לעלונים של פרשת השבוע שמחלקים בבית הכנסת, אז יש עלון שהוא די טוב, שום דבר לא מושלם בעולם הזה, זה העלון של חב"ד, צעירי חב"ד. העורך, אני קצת אפילו מכיר אותו, הוא לא כל כך צעיר, הוא מתקרב ל-80, אבל בכל אופן, האלון הזה כותב שם גם ידיעות שמתרחשות בחוגי חב"ד, וכתוב שם שביותחת באלול, דהיינו היום, אז תהיינה התוועדויות של אנש, ולא אנש, על כל פנים התוועדויות לרגל לידת הבעל שם טוב והקדוש והאדמו"ר הזקן בעל התניא. וזה מאוד הרגיז אותי, אני כבר ראיתי את זה לפני שנתיים, אפילו כתבתי להם מכתב, אבל לא התייחסו, אני לא חבדניק, אז לא כל כך מתייחסים למי שבחוץ. על כל פנים, אז טענתי, מה קרה עם המהר"ל? המהר"ל זה יום פטירתו. יותחת באלול זה יום פטירת המהר"ל. ולא סתם שיש להוסיף את המהר"ל, אלא כל התורת החסידות של הבעל שם טוב, אני מתכוון לפנימיות, להגות, למוחין של החסידות, יש חוב עצום שהם עצמם הדגישו בהרבה מקומות, שבמיוחד כתב על זה בריחות כמה פעמים, זה אבני נזר, הרבי מסוחצ'וב, שהגאון עולם גם בהלכה, אבל גם בפנימיות ובתורת החסידות, אז הוא כותב שמי שרוצה להיות למדן, שילמד מהר"ל. למרות שהמהר"ל לא עוסק בהלכה כל כך, על כל פנים הספרים שלו, תכף נדבר על הספרים שלו, הספרים שלו בהלכה לא הגיעו אלינו כמעט, למעט, יש קצת, אגב, מי שלומד סוכה, יש מהר"ל על סוכה, יש הלכות, ויש גם על שבת, אבל הוא בעצם כתב הרבה, לא הכל משתמר. אז הוא אומר, מי שרוצה להיות למדן, שילמד את חידושי האגדות, את ספרי הפנימיות והמחשבה של המהר"ל, מתוך כך הוא יצמח ללמדן בכל מקצועות התורה, גם מה שנקרא למדנות פרופר, כלומר להלכה. אז, אבל הרבה הזכירו את המהר"ל מגדולי החסידות, וממשיכים להזכיר אותו. ובאמת יש דמיון גדול מאוד, המהר"ל בעצם הוא הנדבך כמעט לניסוח ואורך החשיבה ולפעמים גם סגנון של הרבה מאוד ספרי חסידות. בעל התניא הוא מתהדר בזה בצדק שהוא מצאצאי המהר"ל, כמובן שהוא היה דור שמיני למהר"ל. הוא כותב את זה, והוא הולך בעקבותיו שוב, גם בספר התניא, גם בליקוטי תורה, ובהרבה מקומות הוא הולך בעקבות המהר"ל והוא מזכיר אותו הרבה פעמים. אז דווקא אלון של חב"ד ישמיט את המהר"ל, אז מישהו רצה להגיד שהם כותבים על החיים, על הלידה. אני לא אוהב את התירוץ הזה משתי סיבות. קודם כל, אנחנו עושים יום הילולה לרגל פטירתו של רב שמעון בר יוחאי. והפשט הוא שצדיקים במיטתם נקראים חיים, דווקא ביום הפטירה, אז הרבה מאוד הבנה ומעמקים של תורתם, של קדושי עליון וגדולי תורה, מרמה של נאש בוודאי, אבל גם מהר"ל, אז הדברים האלו הם מקבלים חיות חדשה, והפטירה של רשב"י נקראת כממש יום הילולה, הילולה זה בעצם סוג של חתונה, סוג של שמחה גדולה. אנחנו שמחים על פטירת רב שמעון בר יוחאי, אלא פשט הוא על גילוי תורתו, כתוב שבעת פטירתו התגלתה הרבה תורה, והרבה דברים הובנו למפרע דרך תלמידה, וגם באופן סגולי. אז בוודאי שיש לומר כן על פטירת המהר"ל. יתר על כן, אנחנו לא מוצאים כמעט, תתקנו אותי אם אני טועה, אנחנו לא מוצאים כמעט חגיגות על יום הולדת במקורות. יש יום הולדת את פרעה, כן? יש אולי עוד ימי הולדת, היו גדולי עולם שכן ציינו ימי הולדת, אבל בוודאי שהרבה יותר ציינו יום פטירה מאשר ימי הולדת, בגלל שבעת הולדת, גם כשאדם גדול, אז הוא עוד היה תינוק 3 קילו 400 גרם פלוס מינוס. כן, כולם נולדים לכל הדומים, אבל הגדלות המסכמת היא כאשר אדם נפטר מהעולם, כאשר הוא שווק לנו חיים. מה זה שווק לנו חיים? אפילו שהוא עתיר רושם אדיר וירושה ומורשת וצבא לחיים אחריו. זה מאוד מצוי במקורות, שיום פטירה זה יום שמציינים, יום הולדת זה הרבה פחות מצוי. טוב, זה בקשר ליום. זה גם התנצלות שאני לא ארחיב את הדיבור על הבעל שם טוב ועל הבעל תניא, אלא אני אלך לפי השורש ולפי המקור, נדבר בעיקר על המערב. מה עוד שהבעל שם טוב ובעל תניא יש להם שגרירים מאוד חזקים עד עצם היום הזה. למערב גם יש כבר, אבל זה התחיל יחסית יותר מאוחר. אז נדבר קצת על המהר"ל, שזה נדמה לי 405 שנים לפטירתו. קודם כל, כדאי לציין באפיון, כתוב את זה על שמואל, שהוא היה ארוך בדורו. הדבר הזה ניתן לומר גם על המהר"ל מכמה בחינות, אפילו טריוויאליות. ארוך בדורו, הכוונה גדול הדור. אז זה לא טריוויאלי בכלל, זה משהו מאוד יסודי. המהר"ל בהחלט היה גדול הדור ברוב מקצועות התורה, הוא היה פוסק חשוב שמציינים אותו ומצטטים אותו. אפילו הרמ"א לפי גרסה אחת מביא הלכות ממנו בחנוכה ועוד מקומות. אם כי יש אומרים שמהר"ם מפראג זה לא המהר"ם מפראג, אלא זה רב ויקטור, זה מישהו שהיה רב בפראג לפניו. על כל פנים, אבל הוא היה ידוע כפוסק דגול. הוא היה אגב לא רק רב בפראג, אלא עוד לפני זה הוא היה הרב הראשי של כל מה שנקרא היום צ'כיה, פוהמיה, מורביה. הוא היה נחשב נחשב לענק במחשבה, נחשב לענק בפילוסופיה, נחשב לענק במדע, היה נחשב לענק בצדקות. הסיפור על הגולם לא היה ולא נברא. משל היה, אבל זה משל. מה פירוש משל? משל לכך עד כמה האיש הזה נערץ, גם על ידי פשוטם. פשוטם לא יכולים להתחבר אולי למעמקי תורתו, אבל פשוטם יכולים להתפעל מהנס, מהגולם שהוא ברא. אני זוכר שפעם הרציתי אז בחוץ לארץ באיזה מקום שהיו שם גם הרבה חסידים, הם רצו לזרוק אותי, רצו להגדיל אותי כאפיקורס. איך אפשר לומר שהמהר"ל לא ברא את הגולם? זה ממש מסורת קדושה, עליונה וזה. אמרתי לו, אני מצטער, לא כל מסורת שאומצה, ואגב יש תיעוד איך ומי ימציא את זה, אני לא אכנס לזה. אבל זה מסורת בסך הכל בת 150 שנה פלוס מינוס, שהמהר"ל ברא את הגולם, אבל זה מראה עד כמה הוא היה נערץ, כי יש הרבה אנשים פשוטם שזו הדרך שלהם להביע הרצאה. הוא ברא גולם, אז אנחנו נגיד את זה שזה משל. הוא ברא הרבה תובנות, הוא ברא הרבה גישות חדשות, ברא הרבה חומרים, גולם זה חומר. זאת אומרת, לא רק שהוא ברא גישה ואיכות, הוא ברא גם חומרים רבים. הוא הראשון שכתב בצורה מסודרת, זה אומנם הודפס רק לפני כ-60 שנה בצורה מסודרת, אבל ספרים על חידושי אגדות, וגם הספרים שהם לא רשמית על חידושי אגדות, הם בעצם חידושי אגדות. זאת אומרת, הוא למעשה ייסד את אותו מקצוע של שיטה רחבה מאוד, היקף עצום, של מחשבת ישראל על פי חז"ל. ושימו לב, אני מדגיש פה את הגדלות שלו בנקודה הזו. המהר"ל איננו פרשן של תורה ואיננו פרשן של נביאים וכתובים, הוא פרשן של חז"ל, וזה מאוד מעניין. אפילו כאשר הוא לכאורה מפרש ספר בתנ"ך, מפרש את מגילת אסתר, אור חדש זה על מגילת אסתר, הוא לא מפרש את זה על מגילת אסתר על המקרא, אלא מפרש את זה על דברי הגמרא במגילה, על מסכת מגילה, על מגילת אסתר, שזה בעצם מה שהוא עושה בחומש. הוא לא מפרש את החומש, הוא מפרש בגור אריה את הרשי על החומש. רשי על החומש זה פסיפס של מדרשים ודברי חז"ל על החומש. ובגמרא במסכת מגילה אנחנו רואים את הגישות של חז"ל נספורים לכל העניינים הסוגיות של הפוכין שקשורות לנספורים. אז כך שהמהר"ל ניזהר, הוא לא פרשן תנ"ך, הוא לא פרשן לא של תורה, לא נביאים כתובים, הוא הולך עם חז"ל, ויש בזה אמירה. האמירה היא שאין לנו אלא דברי חז"ל, והמהר"ל ידע עם מי הוא מתווכח. המהר"ל חי בתקופת הרנסנס, כן, הרנסנס זה תקופה שבה נגמרת העת העתיקה, מתחילה בעיקר באיטליה ומתפשטת ברחבי אירופה והעולם, כן, גישה חדשה להמון דברים, גישה יותר ליברלית, גישה יותר פתוחה למדעים, וגם התנתקות מכל מיני מוסכמות, זה מהפכה תרבותית שאין שום ספק בעוצמה המדהימה שלה בתרבות העולם. הדבר הזה כמובן גם מחלחל ליהודים, ובאיטליה במיוחד מולדת הרנסנס, הרנסנס בעצם כאילו חוזרים לעת העתיקה שהייתה רוויה בהרבה פילוסופיה יוונית וקצת רומאית, איטלקית, שבעיקר חיכתה את הפילוסופיה היוונית, אבל רנסנס זה לידה מחדש כאילו. אז הדבר הזה כמובן יצר הרבה אפשרויות לכפירה ולאפיקורסות. ובאמת המהר"ל כתב ספר שלם שהוא לא מציין יותר מדי באופן בוטה או בולט את מטרתו, אבל ספר שלם שנקרא באר הגולה או באר הגולה, אז הספר הזה הוא בעצם פולמוס וויכוח עם רבי עזריה מן האדומים, רבי עזריה דירוסי. רבי עזריה מן האדומים כתב ספר מאור עיניים, יש מכשירים אותו, המהר"ל לא הכשיר אותו, יש מכשירים אותו, אבל על כל פנים הוא חולק בהמון דברים ומקשה בהמון דברים על חז"ל, מתווכח איתו. אחד הוויכוחים המפורסמים בין המהר"ל לספר מאור עיניים, הנושא ששם עזריה מן האדומים אפילו כאילו דוחה כמעט דברי מקרא, דברי תורה, מה זה ועשיתם לו כאשר זמן לעשות לאחיו, שכאשר זמם אז מענישים את העת שנתפס בשקרו, כי עמנו הייתם, אבל כאשר עשה זה כבר לא, איך אפשר לומר דבר כזה? זה בעצם שאלת הגמרא, אבל זה נשאר פרדוקס שכמעט לא מתורה עצמה. המהר"ל מדבר על זה כבר, הרמב"ן דיבר על זה, הטור דיבר על זה, אבל בכל אופן המהר"ל שם מכניס חזק, כמו שאומרים לרבי עזריה מן האדומים. ועוד הרבה דברים, המהר"ל היה ידיד אישי של טיכו ברהה. טיכו ברהה היה תלמיד של קופרניקוס, התוכן, האסטרונום הפולני הדגול, וטיכו ברהה היה מקופנהגן, מדנמרק, ואחרי זה הוזמן לחצר המלך רודולף, שהיה איש מלומד מאוד, היה מלך בוהמיה, מורביה ועוד, וגם המהר"ל היה מהמוזמנים הרבה פעמים לכל מיני ויכוחים אינטלקטואליים, פילוסופיים ומדעיים, ואותו טיכו ברהה הוזמן במיוחד מדנמרק להיות מה שנקרא מלומד החצר, סקולר רזידנס, ולאז להיות שם לשהות בחצר המלך, והמהר"ל פגש אותו כמה פעמים ומדברים על נושאים של אסטרונומיה וכיוצא בזה, האם כדור הארץ סובב סביב השמש או הפוך, גלילאו, זה גם קצת יותר מאוחר, אבל השורש של כל הנושאים האלה כבר מתחיל בתקופה ובחצרות הללו. אז המהר"ל שם, אז המהר"ל הוא ענק, ענק בכל קנה מידה רוחני, תורני וגם כללי. והוא ירא שמיים מובהק שטורח להעצים ולהדגיש את הבכורה של התורה לקמידי דולורמיזה באורייתא. אפשר לחלוק על התורה, אבל לא סתם בצד יראת שמיים צרופה בלתי מוסברת, אלא באופן מושכל ומוסבר הוא טורח לתת גישה, והגישה שלו בפילוסופיה היהודית נגיד היא דומה מאוד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לפילוסופיה שהיא די שולטת היום בתחום הפילוסופיה, הפילוסופיה האקזיסטנציאלית. מהי הפילוסופיה האקזיסטנציאלית במשפט אחד? הפילוסופיה האקזיסטנציאלית זה לקחת את הנתונים, לא לענות על הלמה, אלא לתת משמעות ליש. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הכל כנתון. המהר"ל למשל, זה ממש פרשת שבוע האחרון, פרשת כי תצא, כשהוא מדבר על טעמי המצוות, הוא חולק בחריפות על הרמב״ם, הוא אפילו חולק על הרמב״ם. הרמב״ם והרמב״ם מדברים על שילוח הקן. אז והמהר"ל אומר, אמרתי בטעות רמח"ל, זו שיטה די דומה דרך אגב. אבל רמח"ל חי 150 שנה יותר מאוחר, ורמח"ל לא מצטט אף אחד, אז מותר לו גם לא לצטט את המהר"ל. בכל אופן, המהר"ל כאשר מדבר על שילוח הקן ועל טעמים וכיוצא בזה, אז הוא אומר באופן די ברור, התורה קבעה מציאות, כמו שיש מציאות פיזית, פיזיקלית, כימית, ביולוגית וכולי, כך יש מציאות רוחנית. או אם נתרגם את זה לדברים יותר פשוטים מאשר שילוח הקן, אני לא אכנס כעת לסוגיה של שילוח הקן, אבל המהר"ל בעצם כאילו אומר, והוא מביא את המאמר חז"ל, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא לשוחט מן הצוואר או לשוחט מן העורף? כן? כלומר, אין בזה, אתה לא יכול לתת בזה טעם. למרות שהרמב״ם מנסה לתת לכל דבר טעם במורה נבוכים, כבר אמרו גם על הרמב״ם שהוא כתב את זה לנבוכים, תלמידו רבי יוסף אבן וקנין וחבורתו. אבל אם זה עולה בקנה אחד, במתאם ממשי, קורלציה עם משנה תורה, אז יש לדון בזה, ולא כאן המקום להאריך. על כל פנים, אומר המהר"ל, באמת לא אכפת לקדוש ברוך הוא ולא ניתנה תורה אלה לצרף בהם את הבריות. מה זה לצרף בהם את הבריות? גם פה המהר"ל אומר פירוש כפול, לצרף זה לזקק, לזכך, לנקות את הסיגים ואת הפסולת מהחשיבה ומהנשמה, ולצרף זה גם לצרף אותנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו כביכול שותפים למעשה בראשית, אנחנו כביכול בזה שמקיימים מצוות, אנחנו בורים כל רגע ורגע וכל שעה וכל שעה עולמות נשגבים ותמירים. זה מילים אחרות המהר"ל כאילו אומר, אם תשאל אותו למה דבר אחר אסור באכילה, כן? דבר אחר, כך אנחנו קוראים בלשון נקייה לאותו בעל חיים חביב, שהגויים מאוד אוהבים. אז למה זה אסור באכילה? אז יש כל מיני הסברים, יש הרבה קולסטרול והרבה שומן ועוד כל מיני דברים. יש כל הסברים יותר מוסריים, כי הוא בעל חיים שיש בו הרבה צביעות והכל, מראה את תלפיו ואומר את האורנים, למעשה הוא לא מעלה גרה, זה יותר מסוכן, זה כמו הרפורמים יותר מסוכנים והקונסרבטיבים החילונים. בקיצור, יש הרבה דיבורים סביב לתיעוב של כלל ישראל כלפי אותו בעל חיים. המהר"ל יגיד, אני לא יודע אם הוא מדבר על זה באופן ספציפי, הוא יגיד, זה אסור בגלל שזה מסוכן, לא לגוף, לא ללחץ דם ולא לקולסטרול, זה מסוכן מבחינה רוחנית, וזה נתון. אתה מבין למה אנחנו בני אדם נושמים חמצן ואם מכניסים את הראש למים אנחנו נחנקים ודגים זה הפוך, ובגלל שאני לא מבין אז אני אכניס את ראשי למים ואשתדל לנשום את הגזים שבתוך המים? ודאי שלא, כי זה נתון, בין אם אני מבין את זה בין אם אני לא מבין את זה. למה? אז יש היום הסברים מדעיים, אבל הסברים המדעיים לא עונים על הלמה, הם רק יכולים לתאר באופן דסקריפטיבי כאילו מה קורה בריאות של הגוף האנושי לעומת הסימים והצורת נשימה של דגים ובעלי חיים מימיים. אבל המהר"ל אומר זה נתון, כמו שזה נתון שאדם נושם חמצן ודגים נושמים את הגזים של המים, אז ככה זה נתון שחזיר זה מסוכן לנוכנויות, וחילול שבת זה מסוכן והורס את הרוחניות ועוד כל הדברים. זאת אומרת, אנחנו לא נותנים את התשובה ללמה, ואנחנו לא נותנים טעמים למצוות במובן של איך זה התחיל ולמה הקדוש ברוך הוא החליט את זה, כי יש לנו מיליון נתונים ועובדות בחיים שהם נתון, ואנחנו לא יכולים אפילו להתחיל להסביר את הלמה, אלא זה נתון. אם אתה יכול להסביר את הלמה בצורה באמת עמוקה וברורה, ובדרך כלל זה נשען על חז"ל, אז אולי תעשה את זה. אבל זה לא מחייב אותנו בכלל. כי לא ניתנה תורה אלא לצרף באמת הבריאות. התורה רצתה שנעסוק במצוות. התורה רצתה להדיר אותנו מכל מיני איסורים. בזה אנחנו נעשים יותר מתוקנים. הפילוסופיה האקזיסטנציאלית היא עובדת היום הרבה על לוגיקה, על מתמטיקה, על כל הדברים הללו. וזה מאוד מעניין מאוד בחינה. הפילוסופיה שלפני 70-80 שנה לא כל כך העריכה את המהר"ל. אם אתם תסתכלו באנציקלופדיה העברית בערך מהר"ל, אתם תראו, הוא היה פוסק חשוב, והיה מגדולי הדור וכיוצא בזה, והיה דרשן מוכשר. כשאומרים על פונש שהוא דרשן מוכשר, מתכוונים לומר שהוא יכול להגיד גימטריות, אמר עליו עושה פה ושם גימטריות כעצר כזה, הוא היה מקובל אלוקי, הוא משתמש בדברים הללו, אבל הביטוי דרשן באנציקלופדיה העברית זה ביטוי גנאי פחות או יותר, ומי שהיה עורך של אנציקלופדיה העברית לא אהב את המהר"ל, על כל פנים ישעיהו ליבוביץ' קוראים לו. בכל אופן, איפה דרכה קרנו של המהר"ל, זה מאוד מעניין, זה דווקא בצרפת. צרפת ואנגליה, במידה רבה, אולי גם דנמרק, הם הערס, הם המקור מהלידה של הפילוסופיה האקזיסטנציאלית. ובצרפת, במיוחד אסכולת סטרסבורג, שם עסקו הרבה מאוד במהר"ל והראו עד כמה אם אתה ניגש למהר"ל בגישות האריסטוטליות ואחרות, אתה באמת לא רואה בו אולי אלא דרשן. אבל אם אתה תופס אותו בצורה פוסט-מודרנית, לא מודרנית אלא פוסט-מודרנית אפילו, כיצד בצרפת היו שלושה פוסט-מודרניסטים ענקיים, מישל פוקו ודרידה ולקאן, אז הם כאילו מפרקים את המציאות ומעמידים את זה ממש את הכל להפוך, ואז אתה יכול להבין את המרכיבים. אני לא אסביר את זה כי אני לא מרצה פה בפילוסופיה, ולא זו המטרה של ההתכנסות שלנו, או ההתוועדות החסרה בעלות של חב"ד מתקיימת פה. אנחנו מדברים על המהר"ל. המהר"ל עוסק בנתונים, התורה היא נתון רוחני, התורה וחז"ל הם נתון רוחני, ומי שעושה את זה במיוחד זה לא הקריאה בתורה ונביאים וכתובים, אלא כאשר אנחנו מרכיבים על האף שלנו את המשקפיים של חז"ל. לכן המהר"ל מאוד תורח ומאוד מקפיד תמיד להיות פרשן של חז"ל, תמיד להראות שהכל נמצא כבר בחז"ל, כמובן מתוך העמקה ומתוך חדירה להרבה נקודות עמוקות וכיוצא בזה. אז ממילא הוא ארוך בדורו היה, זה אמרנו, במובן של גדול הדור, ברבגוניות גם כן, בצורה מדהימה, פשוט מדהימה. זה א', ארוך בדורו היה, זה מתבטא גם בצורה טריוויאלית שהוא חי המון שנים. הוא נפטר בגיל 95 כנראה, לא, זה לא ברור 100%, אבל קרוב לא יודע שהוא נפטר בגיל 95, הוא נבחר לרב של פראג, לא רצו אותו כרב של פראג, הוא היה שם ראש הישיבה, לא רצו אותו כרב של פראג כי הוא לא עשה חשבון לגבירים, לראשי הקהילה, והיה מוכיח אותם בשער על שלא נותנים מספיק חסד וצדקה לעניים, וכמובן הם אלה שבוחרים רב, כך היה מאז מעולם, אז לא רצו אותו, עד שכבר נכנעו, נשברו, דרך כלל העריך ימים מהם, אז כשהיה בן 80 או קרוב לזה, אז הוא נבחר לרב של פראג, לא לפני זה, אז יש לנו סיכוי. דבר שלישי שהוא באמת טריוויאלי, הוא היה מאוד גבוה. מאיפה אני יודע את זה? זה גם כתוב באיזה מקום, וסיימתי בפראג בעקבות המהר"ל, תכף אני אסביר למה בעקבות המהר"ל קטן כמוני צריך לסייר בפראג, ויש שם פסל גדול, אגב, עיריית פראג עושה עסק גדול מהמהר"ל, עסק פשוטו, הם מרוויחים הרבה תיירות מהגולם במיוחד. יש תיאטרון הגולם, יש סרט הגולם, יש פסלים של הגולם. בקיצור, זה הפך להיות לאיזה מושג יסוד במיסטיקה הבינלאומית, וזה מושך, מושך אנשים. אין לך מושג כמה יפנים צילמו שם את הפסע של הגורם. זה דבר שלא הגיע לתודעה שם בלבוש הצ'כי של הדבר, אלא בזכות כל הפרסום שהשימוש בשמו של המהר"ל עשה לנושא. בכל אופן, יש שם פסל ששם המהר"ל מאוד מאוד גבוה באמת, וראיתי אחר כך באיזה מקור, אני כבר לא זוכר איפה, שמציינים אותו כמוד גבוה, אז הוא באמת ארוך בדורו בכל המובנים. למה ביקרתי בפראג בעקבות המהר"ל, היו עוד גדולים, לא ביקרתי בווילנה בעקבות הגר"א, ולא ביקרתי בהר נבו בעקבות משה רבנו. ביקרתי בפראג בעקבות המהר"ל, סתם פראג עיר כיפית, נחמדה, ולא יקרה כל כך כמו מערב אירופה, ויש בה יותר מאשר רוב הערים היפות והגדולות במערב אירופה, אבל תחבורה פנטסטית, ועוד כל מיני, יש גם יהודים, יש מטבח חשר, כל מיני דברים. אסור לצאת לחוץ לארץ, אבל אם כבר נוסעים, אני נסעתי ללמד תורה, אבל אם כבר יוצאים, אז פראג זה מקום חשוב. אם תיסעו לפראג ולא תהיו כהנים כמוני, אז תלכו גם לבית קברות העתיק ותראו את קבר המהר"ל ועוד כמה גדולי עולם. עכשיו, אני עשיתי את זה כי מאוד ריגש אותי איגרת של מורי ורבי. אני למדתי כמה שנים אצל רבי יצחק גוטנר זצ"ל, בעל הפחד יצחק. רבי יצחק גוטנר זצ"ל התייחד כמו המהר"ל בהמון דברים. הדבר שהוא התייחד בו באופן יוצא דופן, שהוא הכניס את המהר"ל לעולם הישיבות הקלאסי הליטאי, ומתוך כך הוא התגלגל לא רק לעולם החסידי, ישיבות הסדר, הם, יש להם גם פן חסידי, אז זה לא פלא שהם לומדים הרבה את המהר"ל, אבל ישיבות הליטאיות, בישיבת חברון למשל, לא נתנו להכניס את ספרי המהר"ל לספרייה הפתוחה, הייתה כמו בכל ספרייה הגדולה, יש חדר של ספרים אסורים. אז שם היה כתבי המהר"ל, מאיר חדש, הרב של מורנו הרב אדרי זצ"ל, מאיר חדש זצ"ל אמר, מהר"ל זה לא בשבילנו, אולי בשביל גלמים שבתוכנו, משהו כזה. זו הייתה גישה קלאסית של ישיבות המוסר. המוסר לא אהב את המהר"ל, כי המהר"ל, מוסר זה פסיכותרפיה. זה לחנך אותך, להגיד לך תוכחות, או להגיד לך דברים טובים, מה לעשות, מה לא לעשות, אבל זה לא תיאולוגיה, זה לא הבנה מעמיקה ברעיונות של הדת, של המושג של אלוקות. אלו נושאים ששייכים לקבלה, ובעקבות זה לחסידות, לרב קוק, וכל מיני אסכולות שגדלו על הרגע הזה. אבל עולם הישיבות הליטאי היה באופן מוצר, כאילו פרו-מוסר ואנטי-מחשבה. אבל הרב אוטמר, שהיה לו אגב אבא ליטאי ואמא חסידית, והוא למד אצל הרב קוק, למד גם בחברון, בסלובודקה, והוא שימש הרבה חכמים, למד גם בסמינר לרבנים הילדסהיים בברלין ובאוניברסיטת הומבולדט, היה אדם רב גוני מדהים, מעין מהר"ל, ראה את עצמו כתלמיד המהר"ל. הרב אוטמר לימד אותי, אני עוד לא בן 400, והמהר"ל נפטר לפני 405 שנים, אבל הרב אוטמר הלך בזה בעקבות החזון איש. חזון איש ראה את עצמו כתלמיד הגר"א. איך החזון איש יכול להיות תלמיד הגר"א? החזון איש חי לפני 70-80 שנה ומשהו כזה, והגר"א לפני 200 שנה ויותר. אלא החזון איש אומר שאם אתה מתחבר גם לקדמון, הוגה בספרה, וזה מדבר אליך, זה פותח לך את התפיסה ואת הראש, אז זה יכול להיות רבך, וראוי שיהיה רבך. כלומר, אם אתם לא מוצאים לפעמים רב בחיים, תמצאו רב בספרים. בישיבה התורנית מדעית אתם תמצאו רבנים, ברוך השם, חיים ויאריכו ימים. אבל יש מקומות שלפעמים מגיעים לתסכול. אז תדעו שלא אלמן ישראל, יש ספריות גדולות, והיום יותר קל להגיע אליהם. היברו בוקס, צר החוכמה, ושוב בר אילן וכולי. תמצאו תמיד איך מוצאים, סתם מחפשים, זה לא לעניין. יש לכם איזה קושייה טובה, יש לכם איזה דבר שאתם מחפשים לו מקור, וזה מטריד אתכם, תדאגו שזה יטריד אתכם. הוא גורו, גורו את האהבת שתכפץ, תהיו סקרנים, תהיו מעיינים, תשאלו שאלות, אז לא תמיד תקבלו תשובה מניחה את הדעת, אם תגיעו לספר שמניח את הדעת, אז הרבה פעמים זו מציאה גדולה, כי סימן שאותו ענק, אותו גדול, אותו קדמון, חושב קצת בכיוון שלכם, ואז תוכלו הרבה פעמים להתחבר גם לשאר תורתו של אותו, אותו, אותו קדמון ענק. אז הרב נראה את עצמו כתלמיד המהר"ל, הוא הכניס את המהר"ל וגם ספריו הולכים ונכנסים יותר ויותר לישיבות, פחד יצחק, אני לא יודע אם הצעירים שפה שמעו עליהם, אבל אנשי ישיבת הכותל בטח שמעו על הפחד יצחק, יש את הספרים שלו בספרייה ומצוטטים הרבה. הרב נראה גם היה ראש שיבה הגאון, ורשיבת חיים בלין בניו יורק, אחרי זה עולה לארץ, פתח פה כולל וכולל עליון, אני זכיתי ללמוד שם אצלו כמה שנים. אז רפוטר גם תרגם את המהר"ל, המהר"ל צריך תרגום, כי הוא די, הסימן שלו חצי קבלי ודי קשה, כמו שספרי הרב קוק הם די קשים, ומי שלא בקי בסגנון של חשיבה קבלית או לשון קבלית, אז יתקשה להבין את הרב קוק, והמהר"ל גם, המהר"ל יותר קל מהרב קוק, אבל עדיין הוא קשה. אז רפוטר עשה מזה שיעורים כללים כמעט, קושייה, תירוץ, חקירה, ראייה, הוא באמת ברא את זה, היה לו גם כן באופן אישי סגנון מיוחד, והוא ראה את המהר"ל כרבו. יש איגרת, באיגרות הרב וודמר, פחד יצחק, איגרות פחד יצחק, יש איגרת שהקסימה אותי, אני זוכר לפני הרבה שנים שראיתי אותה, אז הוא כותב שם על הביקור שלו בפראג, ועל זה שהוא משתתח על קברו של המהר"ל בפראג. הוא כותב שם משפט מאוד מעניין. רבינו, לימדת אותנו את כל התורה כולה, אבל איך להתנהג כשמשתתחים על קברך לא לימדת אותנו. לא לימדת אותנו. אז פה ניתנה לרשות, וכיוון שאתה המלצת מאוד שאנשים יהיו פרים ורבים מתוך תוככי מוחם ונפשם שלהם, להיות מחדש, להיות בונה עולמות באופן אישי, זה מה שהמהר"ל אומר, לא ניתנה תורה לצרף את הבריות, אז הפירוש השני שלו, לצרף כפשוטו, לחבר את האדם למעשה בראשית, לקדוש ברוך הוא. אז הדבר הזה, הדבר הזה, זה מה שאותרת לי, אז אני נוהג כך וכך, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא הלך למקווה, הוא לא היה בתענית, הוא אמר דבר תורה על הקבר, בקיצור היה לו כמה הנהגות, וכך הוא השתתח על הקבר. אני לא יכול להשתתח על הקבר כי אני כהן, אני אפילו לא יכול להיכנס לבית קברות, אלא לראות מרחק את הקבר שלו, אבל זה מאוד הקסים אותי, אז בזמנו אני גם נתתי, הייתי בפסח רב של קבוצה במלון, מלון יהודי, קשה למהדרין, הפכו לפסח, אז נתתי מעין סמינר ממרת הפסח על המהר"ל, וזה לא קשה, המהר"ל מדבר על פסח בגבולות השם, ההגדה של פסח של המהר"ל זה זיוף, תדעו לכם. הוא זכה להרבה זיופים, המציאו לו גולם, אז המציאו לו גם אגדה, הוא לא כתב אף פעם אגדה. הוא כתב גבולות השם, הרבה קטעים שמופיעים בסיפור יציאת מצרים ובאגדה. אבל האגדה של פסח, אם ינקלו לכם האגדה של פסח של מהר"ל, תדעו לכם, זה מעין חיקוי למהר"ל, יש שם גם הרבה קטעים מתוך המהר"ל, דברי נגידים וכו', אבל המהר"ל עצמו לא כתב ספר שנקרא האגדה של פסח. כמו שהוא לא ברא גולם, אבל יכול להיות שהיו לו גלמים מסביב. בכל מקרה, אבל אתה יכול, בגבולות השם, זה אחד הספרים הנפלאים והעמוקים שלו, הוא מדבר המון על שיבוד מצרים, יציאת מצרים וכיוצא בזה. אז כך ש... באמת היה, וגם הלכנו לבית כנסת שלו, בית כנסת על תנאי, והלכנו לבית כפרות, אני הייתי כאמור עם הכהנים מבחוץ, והיה מה לדבר בלי סוף. מבחינת תולדות המהר"ל כדאי לציין עוד שתי נקודות. נקודה אחת, לא ברור מי היו רבותיו. הוא לא נולד בצ'כיה, בפראג, הוא נולד בפולין, וכנראה שהוא התחתן רק בגיל, הוא היה ארוך בדורו, אז הוא ריחמים, אז יכל להשות לעצמו לעשות את זה, כנראה שהוא התחתן רק בגיל 34, הוא היה מאורס למישהי, והוא רצה ללמוד תורה, וגם לא היה לו כסף, והאבא של האלסה שלו פשט את הרגל. בקיצור, זה התגלגל מהון להון, ורק בגיל 34 סוף סוף הוא התחתן איתה, ואז יותר מאוחר הם עוברים לפראג, אבל לא ברור מי היה הרבו. אבל תלמידים, היו לו המון תלמידים ענקים וגדולי עולם. ביניהם יש לציין את התוספות יום טוב, רבי יום טוב הלר, בעל תוספות יום טוב על המשניות, ותכף נדגיש גם את העניין הזה של משניות. הכלי יקר על התורה, אפרים רונשיץ, עוללות אפרים שוט, וגם כלי יקר פירוש מחשבתי על התורה, זה תלמידו, השלה הקדוש הוא מעין תלמידו, רבי מולדכי יפה בעל הלבוש, הוא חלק מבית מדרשו, אני לא יודע ממש תלמידו, אבל בקיצור, רבי דוד גנץ, ההיסטוריון הידוע, צמח דוד, תלמידו, יש עוד, אני לא יודע אם מניתי את כולם, הוא העמיד הרבה תלמידים, הבן שלו והאחיו היו תלמידיו, גם היו גדולי עולם, הוא יצר המון תורה והמון מה שנקרא דינמיקה תפיצתית ורעיונית בהמשך. כאמור, זה מסביר את האנציקלופדיה התלמודית, הוא כאילו נמחק באיזשהו שלב, אולי בגלל שהוא התפלמס עם כמה וכמה אנשים בעלי השפעה. אחד מהם הזכרנו, זה רבי עזריה מן האדומים, שבאיטליה ובעוד מקומות כן החשיבו אותו. אבל המהר"ל טען שהוא כופר בעיקר. אבל מעבר לכך, מקום אחד הוא קצת נותן לו טיפה קרדיט, אבל באופן כללי הוא לא גורס אותו. אבל מי שיהודי יותר חשוב בדורו, במזרח אירופה בכל אופן, זה היה רבי יעקב פולק. רבי יעקב פולק היה בעל החילוקים והפלפולים. למדו בשיטת הפלפולים, והמהר"ל היה ראש הלוחמים נגד השיטה הזו. פלפולים זה לא מה שהיום קוראים פלפולים. רב חיים ואבירקת שמואל ורב שמעון שקוף וכל אלה, זה לא פלפולים. זה אנליטיקה תלמודית במיטבה. אוהבים אנשים מבחוץ לקרוא לזה פלפולים וכולי, זה לא פשט, זה כן פשט, אבל פשט ברמה שונה קצת, מסוימת למדנית מהפשט של תרגום המילים. אבל פלפולים זה היה באמת לימוד אסוציאטיבי שהיו מקשרים כל מיני דברים, לפעמים, אני לא הייתי אומר מעילים פילה בקופה דמחתה, זאת אומרת שמכניסים פיל חור שנקף של מחת, אבל בסך הכל, הם לא חיפשו את העומק ואת האמת, העומק הפשט של הסוגיה, אלא חיפשו את הכישורים של הסוגיה לסוגיות אחרות, ואת הדמיון בנושאים או במילים. בקיצור, זו הייתה שיטת לימוד שאמרה להחשיב אותה למאוד מסוכנת ומאוד רחוקה מהפשט. ולכן, הוא טען, יש להחזיר עטרה ליושנה, ללמוד מקרא, משנה ותלמוד. משנה, הוא הכניס חזק מאוד את לימוד המשנה. ולכן בעקבותיו, אם אתם תראו את ספרו של המהר"ל על משנה, יש לו ספר על פרק אחד בש"ס, על משנה, על מסכת אחד בש"ס, זה דרך חיים על פרקי אבות. אבל זה פירוש, זה פירוש כבד, פירוש ענק, פירוש מחשבתי, מוסרי, אבל זה פירוש על מסכת אחת. והוא זה שהתוספות יום טוב כותב בהקדמה על הפירוש שלו, הוא זה שעודד והמריץ את רבי יום טוב הלר, תלמידו המובהק, לפרש את המשנה. המפרש הגדול של המשנה לפני התוספות יום טוב היה איטלקי, גם כן בין תקופת הרנסנס, אבל הייתה שם יצירה תולנית מדהימה, רבנו עובדיה ברטנורה, גם רבי עובדיה ספורנו, והיו רבי קורדוברו, היו כמה ענקים באיטליה באותה תקופה שהיו גדולי עולם, צריך להדגיש את זה, אבל רבי סייל סרוק ועוד, אבל היו גם כבר בעייתים. אגב, הספורנו, זה בין תקופת המהר"ל, הוא דומה מאוד למהר"ל לפעמים בפירושים שלו, והספורנו עצמו, בעל כורחו, למד חברותה עם האפיפיון. האפיפיור היה שוחר יהדות ותורה, זה לא היה נוח לרבי עובדיה סרומה, אבל הוא היה רופא של האפיפיור, הוא היה רופא גדול. היהודים הרבה מהם עסקו ברפואה באיטליה במשך כ-200 שנה, עד כדי כך שכמה ספרי רפואה יותר מוכן נכתבו בדרך כלל בלטינית. באיטליה באותה תקופה היו ספרי רפואה בבולוניה שנכתבו בעברית. זה מאוד מעניין. על כל פנים, רבי עובדיה סרומה היה רופא גדול, היה רופא של האפיפיור, והאפיפיור כאילו כפה עליו הר כגיגית שילמד איתו חברות החומש. אז סרומה נחשב גם כן למודרני למדעי, אבל מצד שני הוא היה ענק, והוא דומה מאוד בסגנון ובגישה שלו למאמר. המהר"ל כתב ספרים על כל המועדים, אין בידינו על הכל, אבל יש בידינו תפארת ישראל, שזה אולי הספר הכי קלאסי שלו, הכי נגיש גם, זאת אומרת, הוא יחסית זה ספר שכתוב בבהירות. תפארת ישראל זה על התורה, ובעצם זה ספרו על שבועות. גבולות השם הזכרנו, זה ספרו על פסח, על יציאת מצרים. יש לו ספר אור חדש על פורים, שזה על מסכת מגילה שמפרשת את מגילת אסתר, פסוק בפסוק לפעמים. יש לו ספר נר מצווה שזה על חנוכה, ויש לו כנראה גם ספר על סוכות שלא הגיע לילים. יש לו ספר פחות או יותר ראש השנה מיום כיפור, זה נתיב התשובה בנתיבות עולם, ויש לו גם ספר שלא הגיע לידינו על שבת, ויש לו הרבה ספרי הלכה. וכל פעם הוא הקיף את כל המועדים, והרב הוטמן בעקבותיו גם כן כתב את פחד יצחק, מסודר על סדר המועדים, סוכות, פסח, ראש השנה, יום כיפור וכן הלאה וכן הלאה, והוא מביא המון מהר"ל כמובן, ומסביר אותו, ונביא בזמן הקצר שנותר לנו כמה דוגמאות. אני רוצה אולי להתחיל מדוגמה מאוד מעניינת, מגבולות השם. בגבולות השם, מסביר המהר"ל למה אוכלים בפסח מצה. בפסח אוכלים מצה, כי מצה, זה, אומר המהר"ל, זה לחם פשוט. זה לא לחם מסורבל, זה לא לחם מנופח, זה לא לחם כאילו מזויף. כשיש לך איזה חלה יפה שאתה קונה במגדניה פה, או משהו, משלם על זה הרבה כסף, גם מצה משלמים הרבה כסף, אבל אולי יותר מצה מודלת, אבל מה יש בחלה המפוארת הזו? קרמו פניה בתנור, יש בפנים הרבה חללים בעצם ריקים, ואתה משלם על זה, יש שם הרבה אוויר, המחמצת והשמרים כאילו נמחים ומגדלים את זה. הוא אומר זה מסמל את אותו צד בחיים שהוא כאילו מיותר, שהוא מלא רהב, מלא התרברבות כביכול. זה היסוד העמוק של חמץ. חמץ זה דבר שגרתי שאין אדם בדל ממנו, אומר התוספות בתחילת פסחים. אז החמץ הוא השגרה של החיים. וזה קשור כבר גם להלכות תשובה, אנחנו בעידן של ימי תשובה. אז הוא אומר, עיקר התשובה שאדם צריך לעשות, זה לא כלפי רצח, אנחנו לא חשודים בדרך כלל ברצח, ואפילו לא כל כך בגניבה ובעריות ובעבודה זרה, אנחנו כן חשודים בהשתעבדות למוסכמות ולשגרה. הסמל של השתעבדות למוסכמות ולשגרה זה החמץ. זה הדבר שקיים בכל מקום, זה דבר שאדם לא בדל ממנו, כן? סתם למזונו של אדם זה הלחם, הלחם. והלחם הוא חמץ, הלחם הקלאסי הוא חמץ. יש הלחם של פסח, פעם יום שבוע אחד בשנה, אתה מתנתק מהשגרה, אתה מנקה את הכל. כן, זה כמעט, אני לא מבין למה אתם הרי עושים סטארט-אפים בהמשך. תמציאו איזה מכשיר שמגלה את החמץ. תעשו המון כסף, זה מאוד נחוץ. נחפש חמץ. סטארט-אפ שיקדם הרבה דברים, גם בהלכה וגם בפרסום ודולר. כדאי לכם לתמק בזה. כמובן בשביל זה תצטרכו ללמוד טוב טוב מסכת פסחים ואת השולחן ערוך ואת ההלכות, אז זה יבוא ביחד. בכל מקרה, האיסור חמץ זה לנער את המדפים, לנער את הכיסים, להתנתק מהשגרה ולעשות איתחול מחדש של המערכת הבסיסית בחיים. הלחם אשר הוא אוכל זה הבסיס, זה כאילו מסמל את הקיום שלנו. אז הוא אומר, המושג של פשטות בלקסיקון, במילון של המהר"ל, זה חזרה לשורש, חזרה לבסיס, כן, הפסוק, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה כמה פעמים, ואלוקים עשה את האדם ישר, והם חשבו, איך הלשון, חשבונות, מה? ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, היושר הבסיסי, הקמאי, התולדתי, זה הסמל של המצה. המצה זה לחם פשוט, לחם בלי התנפח, זה כבר סימן להחמצה. 18 דקות, כן, מקסימום. כלומר, זה הבסיס. ויש אותם אבות מזון פחות או יותר במצה, שיש באותה חלה מפוארת של שבת שדיברנו עליה קודם. אל תבינו שלא כהוגן. אדם שיחמיר על עצמו ויוכל חמץ, סעודה שלישית אוכלים, יאכל מצה, אוכלים מצה לפעמים, זה יותר נוח להחסן בבית כנסת. אבל למעשה, אדם יגיד, אני מחמיר, אני רוצה להיות פשוט, להיות כמו על פי המערה, לחזור לבסיס, להיות ישר, ואני אוכל מצה כל השנה. אדם כזה עובר על בלטוסים. זה פשוט שזה אסור. אבל הרעיון הוא שיש לנו נקודת אור אחד בשנה שבה אנחנו מחדדים את היסוד הרעיוני הזה, איך לחזור למצב הקמאי, וזה יציאת מצרים, איך אנחנו נברנו, איך התחלנו, איך העם קם ומתחיל ללכת, זה בעצם היסוד של היציאת מצרים. לכן אז אנחנו אוכלים מצה. מסביר בעקבות זאת הרבה מאוד דברים. המושג של פשטות קשור גם לעניין עד היומה. הכהן הגדול, כאשר הוא נכנס לקודשי הקודשים, הוא מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן. שוב אומר המהר"ל, הבגדי לבן זה מסמל את הפשטות. הזהב זה לא פשטות, מלבד מה שבזהב יש בעיה, אין קטגור נעשה סנגור, הזהב רומז לכסף וזהב שירגו להם בעגל, אז מעבר לכך, הזהב גם מסמל את ההשתבדות האנושית לכסף ולזהב, למותרות, לדברים שהם מלאכותיים. מה זה זהב? מה הוא מיוחד בזהב? שומעים על זה הרבה כסף. זו מתכת אצילית, מתכת יקרה, קל לעשות מזה תכשיטים, אבל מי צריך את זה? זה חלק מההשתבדות של האדם ליופי, לתפארת, לנהנתנות, להיות מפגין את עושרו ומלכותו. אז נכון, בית המקדש זה מקום שיש שם הרבה זהב, כן? כי זה בית השם, ביתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כן? מזבח זהב וכו'. אבל מאידך גיסא, בקודשי הקודשים, למרות שבקודשי הקודשים גוף הארון גם כן מצופה זהב, אף על פי כן הכהן הגדול הנכנס לבית קודשי הקודשים, הוא עושה פה סוג של אמירה בולטת, שהוא מחליף את בגדי הזהב בבגדי לבן. לבן זה פשטות, לבן זה בסיסי. דרך אגב, אני לא כותב את זה, אבל זה נפלא מאוד מבחינה אנתרופולוגית גם כן. ברוב המקומות, הכלה לובשת לבן. זה מראה על תואר, זה מראה על קמאיות, על דבר שהוא ההפך משחור, או דבר מצועצע במיוחד, זה להיות בסיסי. המהר"ל חוזר על הרעיון הזה בעוד דברים, דבר ראשוני הוא דבר של פשטות, כך הוא מסביר את ראשית, ראשית על סותך עם חלה, ראשית על תרומות ומעשרות, זה הכל חוזר לבריאה, לתנור הייצור של הקדוש ברוך הוא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זו דוגמה אחת, אנחנו צריכים לגמור, אני רק אביא דוגמה מעניינת מהמהר"ל בנתיב התשובה, כשהוא מדבר על המושג של תשובה. הוא מביא חז"ל, כמובן שזה חז"ל, זה הפשט שלו בחז"ל. אבל מי היה שם לב לחז"ל הזה בלי המהר"ל, ומי היה מבין את החז"ל הזה לפני המהר"ל? סתם הבינו, אבל לא כתבו. אמר מר זוטא בר טוביא המערב, גדולה תשובה שאפילו יחיד עשה מוכנים לו בכל העולם, סליחה, טוב, אני רואה שפה הוא מערב את זה בעוד כמה דברים. הנה, נאמר, בושה יש פסוק, הרפא משובתם אוהבים נדבם, כן? אז מה זה אוהבים נדבם? וכאן המהר"ל מפתח מושג עמוק מאוד בתשובה. הרי תשובה היא חובה, לכאורה, כן? אז למה אתה קורא לזה נדבה? אומר המהר"ל בכמה מקומות, גם בהמשך פה הוא מרחיב על זה, אני לא מוצא בדיוק את הקטע הרלוונטי, אבל הוא כותב ככה, הוא כותב אי אפשר סתם לצוות על תשובה, וכאן המהר"ל לעניות דעתי דומה מאוד, זאת אומרת הוא חי הרבה יותר מאוחר, למשך חוכמה, רבי מאיר שמחה מדווינסק. רבי מאיר שמחה מדווינסק מטפל ברמב"ם, המהר"ל לא מטפל ברמב"ם, הרמב"ם כידוע לא מונה תשובה כמצוות עשה במניין המצוות ובמשנה תורה, בהלכות תשובה. מה היה מצוות עשה? מצוות עשה וידוי. התשובה זה לא מצוות עשה. הרמב״ם חולק על זה, רבן יונה חולק על זה, אבל הרמב״ם לא מונה תשובה. מסביר המשך חוכמה, זה בעצם היסוד של הדבר הזה מופיע במערב. אתה לא יכול לחייב אדם לעשות תשובה, כי עצם העובדה שיש איסור חילול שבת, מחייב אותו עם חלל את השבת, עליך לתקן את עצמך ולא לחלל שבת, כי הכל הרי לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על כלל כולו יצא. אם אדם מחלל שבת, יש דבר שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא במושג הזה של קדושת שבת, של שמילת שבת. אז ממילא זה עצמו, ההיפרדות הזו, מחייבת תיקון. התיקון היא מחייבת תשובה. זאת אומרת, אלא מה? הוא לא רוצה לשמור שבת, הוא נפרד מזה. אז הוא הוציא את עצמו מתחת המסגרת של מחויבות לקדוש ברוך הוא. זה כמו שכתוב בחז"ל, בשעת מתן תורה, אמרו לו, קריסל, תן לנו תורה. אמר לקדוש ברוך הוא, משל למה הדבר דומה? למלך שבא למדינה, אמרו לו עבדיו, מלכנו, גזור עלינו. אמר להם המלך, קבלו מלכותי ואז תקבלו גזרותיי. מלכותי אם אתם מקבלים, גזרותיי אתם מקבלים. אז ככה הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך. הוא הצהיר והודיע שהוא השם אלוקים, הוא מלך מלכי הברכים, הקדוש ברוך הוא, ממילא יש מקור והיגיון להמשך בעשרת הדיברות ולתרי"ג מצוות. אז זה מה שהמהר"ל אומר, התשובה לא יכולה להיות חובה עליך כי אתה בן אדם שניתקת את עצמך מהכרת מלכות הקדוש ברוך הוא בעניין שבת או בעניין לשון הרע או בעניין הריות או בעניין כל מיני חיובים או איסורים, כן? אז זה מה יוסיף לך שיש גם מצווה של תשובה, אבל זה לא מדבר עליך, אתה לא בקטע, אתה לא רואה את הדבר הזה ממטר, אז זה לא שייך לחזור על זה ולהגיד את זה בניסוח אחר, מצווה עליך לעשות תשובה, הוא לא מכיר בקדושת שבת, הוא לא מכיר בחשיבות מצווה זו או מצווה אחרת. אז לכן אוהבים נדבה, מה זה נדבה? התשובה היא בעצם מתנדבות, היא לא מצווה. על זה עומד הרב אוטנר, אבל יש לנו הרבה ראיות שתשובה זה חובה, איך כתוב על דוד המלך, הוא הקים עולה של תשובה. מה זה עולה של תשובה? עול, זה חובה. עול פירושו חיוב. זאת אומרת שיש פה פרדוקס נפלא, אבל עמוק מאוד. בתשובה, אתה חוזר לימי קדם שלך, ובמקום שאתה תחיה מהעבר הקרוב, אתה חוזר להתחול מחדש, הזכרנו קודם התחול מחדש בעניין פשטות, כך מזכירים את ההתחול מחדש, נשמה שנתת בתהוריים, אתה בראת את זה, מה זה תשובה? אתה שב, לאן אתה שב? הרי בעלי תשובה הם הרבה פעמים דור חמישי לחילונים, או לכל מיני דברים כאלה, אז למה אתה שב? אין לך לאן לשוב, אין לך מקור. הרבה יכולים להגיד סבא שלי היה רב, הרבה יכולים להגיד כבר סבא שלי היה חבר קיבוץ עין שמר שגילו שם דבר אחר לפני 100 שנה. אז למה אתה שב? הפירוש, למה אתה שב ל-200 שנה? אם כבר אתה שב לנשמה שנתת בתוריי. זאת אומרת, אתה עושה התחול מחדש, ואז יש לך חובה, איפה החובה? המהר"ל לא מסביר את זה. כאן אני רואה את האקזיסטנציאליזם של המהר"ל. זה נתון, הקיום של העולם, מסתכל בתורה הוא ברא אלמה. כלומר, הקיום של העולם הוא בריאה, וקיום של האדם הוא רוחניות דבקה בקדוש ברוך הוא. אז יש לך פה בעצם, אתה מתנדב להיות בעל חוב. אגב, בעלייה לתורה, בהרבה בתי כנסת אומרים, בעבור שייתן כך וכך, בלי נדר. אני זוכר שראש שיבה חשוב, שצייר רבי אלעזר זקס זצ"ל, נכדו של הרב חיים, אמר שזה לא ראוי. עליך להתנדב עם נדר. זה התנדבות, אבל זה עם נדר, עם חובה. כי כך תורמו למקדש, וכך האדם ראוי לו, לאדם לעשות את עצמו מחויב. ראוי לו לאדם להרגיש שהוא מחויב, למרות שהוא יושם את החיוב. זאת אומרת, יש לך פה בעצם מפגש בין הבחירה והידיעה, בין האדם לקדוש ברוך הוא. זה שוב אותו נושא שדיברנו עליו, שלא ניתנה תורה לצרף באמת הבריאות, לפי הפירוש של המהר"ל, לחבר את הבריאות לקדוש ברוך הוא, למעשה בראשית. אז אתה יוצר את הנשמה שנתת בתורה מחדש. אני רק רוצה לסיים בראש השנה, שיהיה לכם מה להגיד על השולחן, עוד שתי דקות. המהר"ל עומד על העובדה הידועה שלה, מפורסמת, אבל שוב, הוא מתרץ את זה בסגנון מאוד מיוחד לו. למה יום הדין לא נזכר בתורה? יום תרועה, אבל יום הדין, יום המשפט, עוברים לפניך כבני מרון, זה משנה. במקרא זה לא נזכר, בחומש זה לא נזכר. אומר המהר"ל, גם מתן תורה לא נזכר בחומש. אתם תראו את בחג השבועות לא כתוב שזה יום מתן תורתנו, אנחנו אומרים את זה בתפילה, אנחנו מחברים את זה, או בפרשת מתן תורה ביתרו, לא כתוב שזה היום בו"ב בסיוון, לא כתוב שעל זה נתקן חג השבועות, חג השבועות זה חג הביכורים. למה שני הדברים האלה נעלמו מהמקרא? אומר המהר"ל יסוד נפלא, ואני לא אסביר אותו עד הסוף, שיהיה לכם חומר למחשבה, הוא אומר ככה, עלה במחשבה לברותו במידת הדין. הרובד הבסיסי של קיום העולם זה מידת הדין. צירף מידת הרחמים אותו כדי קירה שאין העולם יכול לעמוד. הוא אומר יש שתי בריאות, בעצם מתכוון למעשה בראשית למעשה מרכבה. מעשה מרכבה זה התורה. לא בריתי, יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. מתן תורה זה גם בריאה. אז גם בריאה של מתן תורה, זה מידת הדין, מורי ורבי למשה שפירא זצ"ל, תמיד היה אומר, אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו, פי הגבורה זה מידת הדין. זה היה בו"ב בסיוון. אחר כך, אמר רחמנא, כאשר זה יתנקז ויתחבר לעולם, ליומיום, לחיים, אז באו חכמים, וגם התורה עצמה, הפכה את זה כבר לרחמנא. אמר רחמנא, כן? אבל המקור זה מפי הגבורה. אז, וזה גם בבריאת העולם. עליו השם עליו אותו מידת הדין, ראה שאינו יכול לעמוד, שאתה מידת הרחמים איתו. חגים ומועדים שמדברים על אירועים שיסודם במידת הדין, הם לא קיימים, כי אנחנו לא יכולים לעמוד בהם, הם לא קיימים ברמה של גילוי של מקרא. הגילוי של מקרא זה קיום מאוד דרמטי, מאוד מוחשי, מאוד חזק. אז לכן התורה כביכול הסתירה את זה, והשאירה את זה לחכמים לפרש את זה. שתזכו כולכם, אלה שנמצאים, נתפגש שבוע הבא בעזרת השם. והאורחים, כתיבה וחתימה טובה, הצלחה, עלייה בתורה, יראת שמיים, וכל הדברים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.